שעה מהרגע שג'ימייל בטעות נפרץ, אבל לא חשבון של ענת, אלא ג'ימייל האתר, וכולם יכולים לראות את זה, קריסה ענקית של הכלכלה, קריסה ענקית של מערכות צבאיות, זה הבעיה האמיתית, ולזה אנחנו לא ערוכים.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דמרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול לעומק האירועים, האנשים והרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
הכל אשר שמענו בפתיחה של הפודקאסט הוא של האורח שלנו בסוף השבוע הזה, זהו פרופסור מורן סרף, שהוא רק בן 42 אבל הספיק לעשות לא מעט.
פרופסור סרף הוא מומחה למדעי המוח ולעסקים מאוניברסיטת נורת'ווסטרן שבשיקגו. המחקרים שלו נחשבים לפורצי דרך, הוא חוקר רגשות וקבלת החלטות, הוא עובד על פרויקט שנקרא אדם 2.0, הוא בגדול עוסק בהינדוס התודעה, מה שנשמע ממש כמו מדע בדיוני, וזה לא הכל, הוא בוגר 8200, בגיל 24 כבר היה לו תואר ראשון בפיזיקה ותואר שני בפילוסופיה של המדע, שניהם בהצטיינות יתרה. הוא עבד כהאקר, אולי אחד הראשונים שהיו פה, ושדד בנק כחלק מהעבודה. הוא יועץ מדעי לתסריטאים בהוליווד, בין היתר הוא יועץ לתסריטאים של האוס. יש לו רישיון טייס, הוא פסנתרן חובב, והוא אפילו נבחר לפני 5 שנים לאחד הרווקים הנחשקים של מגזין אל. בקיצור, אלוהים היה בסך הכל די נדיב איתו.
אני מסכים איתך, אלוהים נתן לו תנאי פתיחה טובים, אבל הוא מינף אותם והשתמש בהם. והסיבה שהזמנו אותו היום קשורה לאחת הפרשיות המרכזיות השבוע בכלכלה ובמחשבים, והיא כמובן הפריצה למחשבי חברת הביטוח שירבית.
נכון, בשבוע שעבר פרצו האקרים לרשת המחשוב של שירבית וגנבו כמויות גדולות של מידע משרתי החברה. הם הצליחו להשיג תלושי מזכורת של עובדים, תביעות שהגישו לקוחות, מספרי כרטיסי אשראי וגם כמות די גדולה של תעודות זהות, ואז הם פנו לחברה בדרישה שתשלם להם כופר של מיליונים, כדי שהמידע לא יימחר ולא יופץ. ואני מודה שהסיפור הזה הטריד אותי מאוד גם ברמה האישית, בעיקר על רקע העובדה שאפשר ממש בקלות להגיע למידע פרטי עלינו ולפרסם אותו, בלי שתהיה לנו שליטה עליו, ובלי שבכלל נדע מזה אפילו. אבל זאת אני, ומה הטריד אותך גיא השבוע? או אולי אני צריכה לשאול ברביע אחרי צהריים על מה הטור שלך השבוע?
טרם כתבתי את הטור שלי, אבל אני יכול להעיד ששני נושאים הטרידו או הסיקו אותי השבוע. הראשון היה ההתלהבות או הכעס הגדול, תלוי באיזה מחנה נמצא הדובר, סביב ההחלטה של ערוצי הטלוויזיה 12 ו-13, לעשות בדיקת עובדות, fact-checking, בשידור חי לנאום ראש הממשלה, אחרי כמעט 9 חודשים שבעצם ראש הממשלה כבש את האולפנים ושידר ישירות לציבור מידע בין אם הוא נכון או לא נכון. לא רק שהדיון בעניין הזה היה מטריד במידה רבה, מה שיותר מטריד היה עובדה שרק עכשיו מתקיים על הנושא הזה דיון, והיה נדמה לרגע כאילו הרעיון שהתפקיד של העיתונות לבדוק עובדות הוא איזה עניין חדשני. הנושא השני הוא הכתבה של יניב קובוביץ' שפורסמה ביום שני השבוע בארץ על הבזבוזים העצומים בהם התנהלה המערכה נגד הקורונה. מתוארות שם המון אנקדוטות, אבל את עיני צד נושא אחד. העובדה של הקצינים הרבים שהוקצו למטה אלון שמו שעוסק במאבק בקורונה, לקצינים האלה מסתבר יש הרבה מזכירות ונהגים. למה להזזל ענת הם צריכים נהגים? מילא שזה משהו שמקובל בצבא מזה עשרות שנים, אבל בפעולות שהן אזרחיות לחלוטין. אז כמובן שזה כאילו כסף קטן ושולי, אבל זה רק הביטוי לתרבות, תסלחי לי, המושחתת, ולבזבוז המטורף של כספי ציבור, בכל מקום בו יש נגישות לכספי ציבור, בין אם זה בסקטור הציבורי, או בסקטור הפרטי, והעובדה היא שזה שבקואליציה אף אחד לא יגיב על זה, זה ברור, אבל גם באופוזיציה זה לא עניין אף אחד.
אני חושבת שאתה סתם שלילי, אולי הם רצו להוריד את רמת האבטלה, או בעצם זו תרומה לקהילה?
יכול להיות, אבל לצערי מי שכנראה מקבל את כל הג'ובים האלה סביב הקורונה, זה בעיקר מקורבי המערכת שהם מראש לא מובטלים.
בכל מקרה גיא, בפודקאסט שלנו הפעם לא יהיו שחיתויות שלטוניות, אלא הקרים ומידע וכסף שמתגלגל.
היית רוצה ענת, זה לא יקרה הפעם, אנחנו גם היום נעסוק בנושאים האלה, אנחנו אכן נשאל את האורח שלנו מי מרוויח ממאות המיליארדים שנשפחים על הבטחת מידע, אבל גם ננצל את המומחיות שלו כדי לעמוד על היכולת של חברות הענק האינטרנטיות ללוש ולעצב את התודעה והתפיסה שלנו. מיד נתחיל.
שלום לפרופסור מורן סרף מאוניברסיטת נורת'ווסטרן בשיקגו.
אהלן ענת, אהלן גיא.
מורן, אתה כבר חי הרבה שנים בארצות הברית, אבל כמו הרבה ישראלים, אתה עוקב ומעורה לא רע בהייטק הישראלי ובמה שקורה כאן.
איך אפשר לא?
מורן, יש לנו הרבה מאוד נושאים לדבר איתך היום, אבל אני רוצה להתחיל ישר עם המרכז. את הקריירה העסקית שלך התחלת כהאקר, פרצת למחשבים, כביזנס. חברות סחרו אותך לזהות את החולשות במערכות ההבטחה שלהם. אני מניח שאתה עוקב אחרי פרשת שירביט, אז קודם כל תסביר לנו מה לדעתך קרה שם, והאם זה צריך לעניין או להדאיג את המאזינים שלנו.
תסריט אחד סביר זה שאיזשהו מישהו בטעות או במזדון נתן את הסיסמה או פרטים או חלק מהם לאדם שלישי שהוא חברה עוינת או גוף או מדינה עוינת שהם מנסים לעשות את זה שימוש כלכלי, ותסריט אחר זה שזה ממש תהליך של מלחמה בין שתי חברות.
מה ההסתברות שהגורם האנושי הוא זה שהשפיע בעצם או בגללו זה קרה?
אני אגיד לך את התשובה הכנה שלי, והרבה חברות התחת מידע הסנאו אותי על זה. סביר מאוד. 90% מהתקפות הבטחת המידע האמיתיות, האלה שבאמת פורצים לחברה או מדינה למדינה, דברים כאלה, בסוף מעורב גם איזשהו מקרה של איש שנתן הסיסמה בטעות או שכח, או איזושהי מזכירה שנתן לטלפון ב-4.59 ובאמת הלכת הביתה כבר, והיא אמרה, טוב, הנה הערות ג' זה האות הראשונה, רק תעזוב אותי כבר. ברוב המקרים זה המקרה.
בקיצור, שירביט צריכה להתחיל לחשוב את מי פיתרה והוא כועס עליה ואז לגלות. שירביט היא חברה קטנה מאוד יחסית לענקיות הפיננסיות שלנו. האם הסיפור הזה מעיד על חיסרון לקוטן, על כישלון ספציפי, אולי בניהול מערך ההבטחה שם? או שמחר זה יכול לקרות בבנק הפועלים, במגדל, או אפילו אם אני רוצה ללכת יותר רחוק, בחברת חשמל או במקומות אחרים שיכולים ממש להשפיע ישירות על החיים שלנו?
אז כל התשובות נכונות. כנראה, מהמעט שאני יודע על הסיפור הזה, שהיו שם כמה טעויות בסיסיות שכבר אנחנו רואים אותן, גם בהגנה וגם בהתמודדות עם אחרי יום הדין שבו פרצו להם, איך הם גיבו לזה. אז זה המקרה פרטי. אבל באופן יותר רחב, אי אפשר לאטום שום ארגון. זאת אומרת שגם חברת חשמל וגם השבק וגם האיש הפרטי, אם מישהו רוצה לתקוף אותו, הוא יצליח. זה יכול להיות שתהיה יקר ויכול להיות שזה יהיה קשה, אבל אין דבר כזה שאם אתה מחובר לאינטרנט, אי אפשר להגיע אליך. ולכן כולם צריכים להיות מודאגים במובן יותר רחב ולהגיד, אוקיי, זו דוגמה לאיך זה ייראה כשזה יהיה ארגון הרבה יותר גדול, הרבה יותר חשוב.
אז בעצם אמרת לנו מקודם, מורן, שחברות הבטחת המידע והסייבר, הרי זה תעשייה של מאות מיליארדים, בטח בקרוב ואולי טריליונים, מוכרות לחברות הגדולות, וגם לא רק לחברות הגדולות, פתרונות הבטחה. אבל מה שאי אפשר למכור לאף אחד, זה את המצב שבו אחד העובדים פשוט שוכח את הסיסמה, או נותן את הסיסמה, וזה רוב המקרים הם כאלה, ובלי לנקוב בשמות, אני זוכר שסיפרת לי שפעם עבדת באיזה חברה, שעסקה בנושא הזה, ואחד האנשים הכי בכירים בחברה, יום אחד גילית שבעצם הוא מאוד לא, איך נקרא לזה, זהיר, ובעצם היה אפשר להיכנס לכל התוכנות ולכל הדייטאבייס של החברה ולשלוף הכל, וזה האיש מאוד מרכזי בתחום הסייבר בישראל.
נכון, המקרה הקלאסי שבו אתה קונה את המנוע הכי חזק שאתה יכול לדלת, ושם בריח נוסף, אבל נמשיך את החלון פתוח. אפשר לשים את כל ההגנות שאנחנו רוצים על החברה, אבל אם בסוף מישהו נותן את הסיסמה שיש לו להאקר, או לבן או בת זוג, או לאיזשהו ארגון חצי עוין שעבד, בסוף זה הדרך להיכנס נימה בהרבה מאוד מקרים, ואת זה אי אפשר לעצור. עדיין זה אומר שאפשר לעשות דברים, אנחנו אפשר לדבר גם עליהם, אבל בגדול, הבטחת מידע היא רק דרך לעשות איתום של כל הדברים שהם לא הדבר שאתה נותן לאיש להיכנס איתו. ואת זה אנשים נותנים כל הזמן.
מורן, הבטחת מידע, כמו שאמרנו, זה ביזנס מאוד גדול, בעיקר בישראל, ואחרי צ'ק פוינט קמו כאן עשרות חברות גדולות, ובשנתיים האחרונות אגב הן זוכות לתמחורים די מדהימים בשוק ההון, ביזנס אדיר. אבל תרשה לנו רגע להסתכל על זה מזווית אחרת. אולי מה שאנחנו רואים פה זה מרוץ חימוש שאין לו תחתית, בגלל שהחברות משקיעות מאות מיליארדים על הבטחה, הן כמובן מגלגלות את העלויות האלה עלינו, הצרכנים או משלמי המיסים, אבל יש מין דלת מסתובבת כזאת בין העולם של ההאקרים, מה שקוראים כובעים לבנים, אלה שאמורים למצוא את הפתרונות, לבין ההאקרים עם הכובעים השחורים, כלומר הרעים, אלה שלכאורה מתפרנסים בזה, וכיוון שיום אחד אתה האקר לבן, ויום אחד אתה האקר עם כובע שחור, למעשה זה אף פעם לא יסתיים, ובעיקר כי זה רווחי לכל הצדדים, ולאף אחד אין באמת עניין לעצור את המרוץ הזה, כי מי שמשלם אותו זה מין ציבור רחב ומפוזר.
אז גם אתה צודק לגמרי שיש דלת מסתובבת בין שני הזדים האלה של אנשים שמחליפים את הכובע כל הזמן, וגם באופן כללי העולם נהיה יותר מסובך. יש המון מערכות שמעורבות בכל צעד שאתה עושה, כשאתה נכנס לבנק, אתה עבר דרך עשות מערכות שכולם מדברות עם כולן, גם אם היית רוצה לעשות את זה בצורה טובה, זה נורא נורא קשה, כי אתה לא שולט בכל הדברים בדרך, הראוטר הוא של חברה אחת, והמערכת הבטחה היא של חברה אחרת, והדאטאבייס הוא של חברה שלישית, וכל טעות של חברה אחת קולשת לכל החברות האחרות, אז גם אם אתה ממש מתאמץ להיות האיש הטוב, שלא מדבר עם אנשים הרעים ואף פעם לא עובר צד, מספיק שמישהו אחר היה במשחק הזה עבר צד, אתה חשוף לזה. כלומר, המשחק הזה הוא משחק של יותר מדי שחקנים, בשביל שיהיה אפשר באמת לשלוט בכל הכלים שלו.
אתה יכול לסרטט לנו פרופיל של האקר? מי זה האנשים האלה?
אני אתן לך שני סוגים שהם השכיחים. האחד הוא בחור בן 18 ברוסיה, שהולך לעשות מה שנקרא שירות לאומי בארגון ביון, מגיע למשרד בבוקר ב-9, מקבל דף עם הוראות מה לעשות, שהן כוללות ללחוץ על הכפתור הזה, ללחוץ על הכפתור ההוא, והכפתורים האלה שולחים התקפות לכל העולם, במספרים גדולים, כשהתקפות האלה הן לא ממוקדות. הוא ממש חייל במערכת הזאת, שמישהו אחר כתב את כל התסריט, והוא רק לוחץ על הכפתורים, ומדווח לבוס ב-5 אחרי הצהריים, מתוך המיליון התקפות שניסינו, 3,000 הצליחו, הנה האתרים שהצלחתי להוריד, ומישהו אחר יותר גבוה עושה החלטה אם זה חשוב או לא חשוב. זה סגנון אחד של האקרים, ויש המון כאלה. הם עובדים בזה במשרה מלאה, יש להם שירות לקוחות של האקרים, יש להם צוות טכני שעוזר להאקר הפשוט אם הוא נתקע. ממש תחשבי על זה כמו עבודה, רק שהם עובדים בצד הרע של המשחק. והסוג השני, זה הסוג הרבה יותר אנרכיסטי שאנחנו מדמיינים, שזה איש עם מחשב וכנראה קפוצ'ון שחור, ואיזשהו זקן שהוא מגדל ברטף שלו, הוא מתכנת מחשבים מאוד מאוד מוכשר, שיכול היה לעבוד בקלות בכל אחת מהחברות שאנחנו מדברים עליהן בישראל, ובמקום זה בחר לעבוד בשביל עצמו בדרך כלל, או באיזשהו ארגון קטן שלו וחברים שלו עובדים ביחד, ומה שהם עושים זה מחפשים באופן סיסטמטי בעיות הבטחה בכל מיני מוצרים, וכשהם מוצאים אותם, הם במקרה הטוב מתקשרים לחברה שלה יש את הבעיה, ואומרים, מייקרוסופט, מצאנו אצלכם בעיה, הנה הבעיה, ויש איזה קוד שבו הם מדרגים את הבעיה כבעיה קשה, בינונית, קלה, ולפי זה מייקרוסופט משלמת להם כסף. זאת אומרת, הם עובדים בשביל מייקרוסופט, רק לא כעובדי חברה, אלא כעובדי חיצון, שבעצם מוצאים בעיות בהבטחת מידע, ונותנים אותם
לחברה. האנשים האלה בעצם יכולים לנצל בשלב מסוים את המידע, כדי לסחוט אולי זה, ולפני 20 שנה, גם אתה היית האקר, כמו שאמרנו.
רגע, ענה, תשימי לב, את יודעת, אנחנו בפודקאסט ברדיו, ואנשים לא רואים את מורן.
אני לא רציתי להגיד.
אבל עכשיו אני מבין שבעצם הוא לבש את הקפוצ'ון הלבן, כדי שתדע שהוא בצד של הטובים.
אבל חוץ מזה, דרך אגב, זה לגמרי.
אבל חוץ מזה הוא די נראה, עם הזקן והכל. אוקיי,
בסדר. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, לפני 20 שנה, מורן, אתה שדד את הבנק.
יותר מאחד, כן.
התעשרת מזה?
לא, אני חושב שהבעיה של שדוד בנקים זה שאנשים מתעסקים רק בחלק הראשון של הבעיה ולא חלק השני. יש לשדוד את הבנק, זה החלק הקל, ויש, שלא יעלו לך יום אחרי זה. זאת אומרת, אם יום אחד לאיש פתאום מופיע בחשבון בנק המון כסף, אז כן, הוא הצליח להעביר את המיליון דולר מחשבון אחד לחשבון אחר, אבל יום אחרי זה הוא בכלא. החוכמה היא לעשות שתי דברים. אחד זה להעביר את הכסף, והדבר השני זה למחוק את ההוכחות שזה אתה. ופה לא הצלחנו הרבה פעמים.
אתה יודע, שירבית החליטו לא לנהל מסע ומתן עם ההאקרים. מהניסיון שלך, מה המשמעות של התנהלות מהסוג הזה, מהצד של החברה?
אנחנו יודעים על כל המקרים שנהיו ציבוריים, כמו המקרה של שירבית שדיווחו על זה. כנראה שזה קרה יותר מפעם אחת בישראל ובטוח בעולם, שהאקרים התקשרו לחברה, אמרו לה אנחנו רוצים כסף, המסע ומתן נעשה מאחורי הקלעים, כסף עבר והסיפור נגמר ולא שמעת עליו. ברגע שהם החליטו לעשות את זה ציבורי, לספר לעולם על זה, ההחלטה השכיחה זה באמת לא לשלם, כי אז יש פה עניין של יחסי ציבור, ואיך אתה נראה, ומה יהיה מאחרי, וכו' וכו'. זה המון שאלות עולות פה. אבל בגדול, המקובל בעולם, זה שהמסע ומתן הזה נעשה בחשאי, ולא יודעים עליו, וברגע שהוא נהיה ציבורי, זה נהיה משחק של יחסי ציבור, ולא רק משחק של כסף. והם הלכו לעולם הזה.
אולי בכלל אין פה עניין של כסף, ובסופו של דבר אתה הפסקת להיות האקר, והפכת להיות בעצם פרופסור למדעי המוח, אז איך פריצות למחשבים והבטחת מידע מתחברים למדעי המוח, בעצם התחום שבו אתה בחרת לעשות את הדוקטורט שלך?
בגדול, אני אומר הרבה פעמים כששואלים אותי סטנטים, איך עשית למעבר הזה, שגם יש המון דמיון בכלים, סטטיסטיקה, תכנות, הם הכלים של חוקרי מוח, גם יש המון קשר ברעיון שזה קופסה שחורה, שאנחנו מנסים להבין איך היא עובדת ואין לנו גישה לחלקים פנימיים שלה, ואנחנו פותחים אותה בחוץ ומנסים להבין מה קורה בפנים בדרכים מאוד דומות, ויש פה איזשהו רעיון שלישי שהוא יותר מסובך, שזה שהקרים סקיל, אולי הכי הכי טוב שיש להם, אני חושב, זה יכולת להסתכל על בעיות מכיוון הפוך, ומדענים עושים את זה יום בליל. אז אני חושב שזה אולי הכלי החשוב, וספציפית התחום שאני מתעסק בו הוא לעשות להבין בני אדם גם כמערכת מוחית וגם כמערכת פסיכולוגית, הוא כלי שהאקרים מאוד טובים בו, בנסות להבין את הבן אדם ואת הנקודות שאפשר ללחוץ עליו כדי שהוא ישנה התנהגות או כדי שהוא יתנהג בצורה שאנחנו רוצים להבין את הטוב, אז יש הרבה דמיון.
אז בוא נספר למאזינים שלנו שבעצם על מה אתה מרצה רוב הזמן בקלוג, בבית ספר למינהל העסקים, פחות על מדעי המוח ויותר על שיווק, על מרקטינג, ולשם הגילוי הנאות מול המאזינים שלנו, גם אני מלמד אסטרטגיה עסקית בבית ספר לידך, בבוץ, באוניברסיטת שיקגו, ומשם באה השאלה שלי, שזה בעצם וריאציה על שאלות שאני שואל את עצמי כמעט מדי יום. האם אתה מלמד את הסטודנטים, שאתה מלמד אותם שיווק, כמנהלים בחברות גדולות או קטנות, כיצד להשתמש בתכונות או בחולשות של המוח האנושי כדי למכור יותר, כדי לנצל צרכנים?
אז שאלה מצוינת, והשאלה עולה בכל קורס, ובערך היא נראית כך. אנחנו מלמדים בשיעור 4, טריקים כדי לשכנע אותך לעשות פעולות שאתה לא רוצה לעשות לפניכם. מדברים מורכבים לדברים הפשוטים שאתה יודע, שהמוצר הוא 6.99 בעלות שלו. ואתה חושב שזה 6 וזה בעצם 7 ואתה משתכנע לקנות אותו כי אתה חושב שיותר זול. ובכל פעם שאני מעביר את השיעור הזה, מרים את יד שמאל איזשהו סטודנט ואומר, זה אסון. אני לא מוכן להיות בעולם הזה ואיך זה יכול להיות, ואני אומר את המשפט שאני אגיד לעכשיו למאזינים ולכן, תזכור את המשפט הזה שמעת לי עכשיו סטודנט יקר, כי בעוד 10 שנים אתה תהיה מנכ״ל יונייטד או מקינזי או שירבית, ויגיע הרגע הזה שבו יהיה לך רבעון שלא הכנסת מספיק, ותגיד, אני יכול להשתמש בטריק הזה או ההיא, כדי להוסיף כמה אפסים להכנסות הרבעוניות, וזה יפתור את הבעיה, ואני צריך להחליט, האם אתה זוכר את השיעור שבו התעצבנת על הבעיה הזאת בתור לקוח, אמרת, אני לא מוכן שזה העולם שבו אני חי, או שאתה אומר, טוב, קפיטליזם, וזה לא אני, ויש shareholders וכו' וכו', ואתה צועל לזה. אני מקווה שזה המסר שהסטודנטים ייקחו, זה בדיוק המסר הזה, שזה, אם אתה לא אוהב את זה בתור לקוח, אל תעשה את זה בתור חברה. אני חושב שהדור החדש, אני מאמין בו. אני חושב שזוכרים את זה לפחות בחמש שנים שאני מלמד שם, ואני מדבר איתם כשהם כבר עובדים בתפקידים מסוימים בחברות האלה, הם עדיין זוכרים את השיעור שבו הם התלוננו. אני מקווה שזה יישאר.
פרסמת לפני שנתיים יחד עם סנדרה מט, שהיא פרופסור למינהל עסקים בקולומביה, ויחד עם גיא, מאמר בפורצ'ן שבו בעצם הזהרתם שחייבת להיות התערבות ממשלתית מסיבית כדי להחליש את ענקיות הדיגיטל, בעצם לפרק אותן. את הדעות והנימוקים של גיא המאזינים שלנו ואני מכירים טוב, מאוד מאוד טוב, אבל מדוע איש מחשבים, איש טכנולוגיה ואיש שיווק בעצם מוטרד מענקיות הטכנולוגיה?
אז אני אוסיף לטיעונים שאת מכירה היטב מגיא, לטיעון של הבטחת המידע. בסוף את חברת גוגל, את תחום הבטחת מידע שלה, מנהלים, נגיד, 20 אנשים מוכשרים ביותר. אוקיי, נדמיין אותם בתור ההאקרים האולטימטיביים, שבאמת יודעים לפרוץ, לעצור כל דבר, כל התקפה, וממש גאונים, וממש טובים בזה. ב-2008, כשהבנקים בארצות הברית קרסו, המשפט שנחרט בזיכרונם של כולם זה too big to fail. איך זה יכול להיות שבנק אחד נחזיק את הכסף של כולם, וכשהוא קורס, נעלם למיליון אנשים הכסף. too big to fail האמיתי זה ג'ימייל. כולנו בג'ימייל. אם יום אחד אחד מה-20 האנשים האלה עושה טעות, או מחליט למכור את המידע כי הוא כועס על גוגל, ונותן את המפתח לג'ימייל, אז לא יפרצו רק לענת לאימייל ויראו שהיה לך רומן לפני שנתיים, או שבעצם את לא ממש אוהבת את גיא כמו שהוא חושב. זה יהיה פתאום מין כזה מקצב שבו כל העולם רואה את כל הדברים שכל האנשים האחרים, כל היחסים הדיפלומטיים מתערערים, משפטים שמתנהלים כרגע בדלתיים סגורות, פתאום יהיו חשופים. זה היה too big to fail, הכל לכולם. עכשיו אני אסיף לך יותר מזה, ל-90% מהאנשים, ג'ימייל זה האימייל שאליו נשלחת הסיסמה של האתר האחר שלהם כשהם שוכחים אותה, אז הולכים לבנק והם שוכחים את הסיסמה של הבנק, הולכים לג'ימייל, אז אם נשלחת גישה לג'ימייל, אתה גם יכול להתחיל לפרוץ לכל דבר אחר, שעה מהרגע שג'ימייל בטעות נפרץ, אבל לא חשבון של ענת, אלא ג'ימייל האתר, וכולם יכולים לראות את זה, קריסה ענקית של הכלכלה, קריסה ענקית של מערכות צבאיות, זה הבעיה האמיתית, ולזה אנחנו לא ערוכים. בסוף, כמה שהם חכמים, ה-20 אנשים האלה, לא מספיק.
מורן, איזה סיכוי אתה נותן לתסריט הזה שבוקר אחד נקום והג'ימייל בחוץ?
ג'ימייל, אני חושב שהוא מספיק רחוק בגלל שיש לנו את שירביט. בגלל שעכשיו אנשים רואים את שירביט, אומרים כזה, אוקיי, אני מבין מה קורה פה, אז הם מתחילים להגיד כזה, אוקיי, אני אעשה מה שנקרא ניהול סיכונים אחר, ואני אוציא חלק מהאינטרנט שלי משירביט למקום אחר, או חלק מהאינטרנט שלי מגוגל למקום אחר, ולכן כשזה יקרה, וזה יקרה, אז אנשים יהיו יותר חכמים. אבל זה כבר קרה בהמון סרברים אחרים, וזה גם קרה כנראה לג'ימייל, פשוט לא יודעים מזה, כי הם שילמו את הכסף מאחורי הקלעים.
אז אנחנו חושבים על, שאנחנו חושבים על משברים כלכליים ופוליטיים גדולים, אנחנו חושבים במונחים או בריאותיים, אנחנו חושבים במונחים של המשבר הפיננסי, נניח שהיה ב-2008, או עכשיו משבר הקורונה, אבל יכול להיות שהמשבר הבא יהיה משבר שקשור בכמות אדירה של אינפורמציה שתרד מהענן בוקר אחד, ובעצם תערער את ממש את החברה, את כל ההקשרים החברתיים שלנו, שכל כך הרבה מידע יהיה חשוף לכולנו.
בדיוק, פשוט תחליף למילה שירבית במשרד הפנים. פתאום במקום שיפרצו לחברת ביטוח אחת, פרצו למשרד הפנים, וכל המידע של כל האזרחים נמצא איפשהו חשוף, או ביטוח לאומי, או משהו גדול שהוא לא שירבית, פשוט אותה פעולה, במקום אחר. עכשיו, ההנחה היא שבלי שאנחנו יודעים מה שקרה בשירביט, בסוף מי שפרץ אליהם, פרץ למחשב. והמחשב הזה, מערכת ההפעלה הזאת, הקוד הזה, הוא כנראה זהה לקוד שנמצא במקומות אחרים, כלומר זה עכשיו דומינו שהתחיל. חברה אחרת שדומה לשירביט צריכה עכשיו מהר להיזהר ולהגיד, אוקיי, איפה אני עושה דברים אחרת? כי אני ראיתי מה קרה לאחותי.
מורן, בוא רגע נחזור למוח, למומחיות שלך, לטובת המאזינים שפחות שוחים בחומר. אולי תוכל להזכיר לנו איזה יכולות יש לפייסבוק, לגוגל, ליוטיוב ולשאר ענקיות הטכנולוגיה שאנחנו חיים איתם בסמארטפון שלנו, להשפיע על הבחירות choices שאנחנו עושים. מדוע אנשים חושבים שיש כאילו מבחר, תחרות והם אוטונומיים, לא מבינים שהם במידה רבה לעתים כמו בובות פלסטלינה של החברות האלה.
אני אתן לך דוגמה שתעזור לנו להסביר את זה גם מקורס השיווק. כשאתה מגיע לסופרמרקט ומולך מדף מלא במוצרים, ואתה אומר, אוקיי, אני אבחר בחירה צלולה ורציונלית בין שפע משחות השיניים שיש שם, ואני אסתכל על המחיר ועל הקופסה ועל הכמות ועל כמה טעם מנטה יש לזה, ואני אבחר בחירה באמת שמייצגת את האני האמיתי. אתה רק שיקעת על עצמך עכשיו שאתה בחרת, כי בסוף אוסף המוצרים על המדף לא אתה שמת אותו, ואיך אתה, פרמטרים שאתה מחליט, שנבחר ביניהם, גודל ומחיר, זה פרמטרים שמישהו אחר לימד אותך לבחור מתוכם, אתה אף פעם לא באמת בוחר בחירה נטולת השפעות מאחרים.
בעצם עושים עלינו מניפולציה האלה, כל פעם.
בדיוק, והחברות האלה יש להם המון המון ידע על אוסף כל האפשרויות שאתה שוקל, והם שולטים גם בכל המבחר שנמצא על המדף. אז בעצם כל דבר שאתה קונה במדף זה בעצם מעבר דרך אותו מערכת. עכשיו כל זה, זה משחק של 2020, שזה ההיסטוריה. כי 2021 ו-2 הן עוברות לעולם, שעליו אני מדבר הרבה בהרצאות, שבו הבחירה היא לא נעשית בחלק המודע של המוח, אלא בחלק הלא מודע של המוח. כלומר, כשאנחנו מחברים את המוח למכונות, שזה המהלך שאליו כל החברות האלה הולכות, שאליו כל האנשים העשירים של סיליקון ואלי מכוונים, שהמימון המחקר שלי מגיע בחלקו מהם, הוא לחבר אותך יותר מהר אל המערכות האלה, בלי כל המתווכים האיטיים, כמו המכשיר טלפון שצריך ללחוץ עליו עם האצבע, שזה ממש מעכב את הפעולה, וגם מאפשר לך עוד לאיזה שנייה, להסתכל על המסך ולהגיד כזה, רוצה או לא רוצה. הרעיון מאחורי ההשקעה של פייסבוק, בחברות כמו Control Labs, חברה שמנסה לחבר את המוח ישר למחשב, בלי ה-device, בלי המכשיר, המחקר של אילון מאסק, שמנסה לחבר את המוח למחשב, על ידי שעושה שלב בתוך המוח, הם הצעד האחרון, שבו אתה בעצם לא...
אתה מורה במחקר יותר גדול, בפרויקט שנקרא אדם 2.0, שהוא בעצם נועד להנדס את המוח שלנו, אתה יכול... לספר לנו עד כמה אנחנו קרובים לכך שבעצם יוכלו לשתול מחשבות חדשות במוח שלנו?
אז עשינו את המהלך הזה מאוד יפה, כי התחלנו מכל הדברים הרעים, ואני חושב שהמאזינים רואים ומפחדים עכשיו, אז אפשר לדבר על דברים טובים באמת. הדברים האלה באים עם מחיר שעליו דיברנו, אבל יש גם צד נפלא לזה. היכולת להיכנס לתוך המוח שלנו, תאפשר לנו בין השאר למשל, אולי לעשות החלטות בצורה יותר רציונלית, יותר בטוחה. אנחנו היום אוכלים אוכל לא בריא. אנחנו היום מעשנים, נוהגים באוטו ועושים תאונות דרכים בלי סוף. את כל הדברים האלה אפשר למנוע אם נחבר את המוח למערכות שיעזרו לנו לעשות דברים יותר בצורה נכונה. אז זה הגזר של העניין הזה, וגם הסיבה שהרבה אנשים יסכימו לזה, אפילו שאנחנו מבינים שיש לזה מחיר יקר מאוד. איפה אנחנו עומדים שמה? המחקר שלי ושל הקולגות שלי מתעסק עכשיו בעיקר בנסות להבין את השפה של המוח, ולראות איזה שבב יכול לשבת בתוך המוח ולדבר עם המוח בצורה בינתיים מאוד בסיסית. ההצלחה פה היא באופן אקספוננציאלי גדלה כל כמה חודשים, כשהניסויים במעיקר בעלי חיים מראים שאנחנו יכולים להתחבר למוח של חולדה ולקרוא את המחשבות שלה, זה בדרך כלל מחשבות על גבינה ועל ניווט ומבוך, אנחנו יכולים להעביר את המידע מחולדה אחת, של בדרך כלל נווט ומבוך, לחולדה אחרת, על ידי זה שמעבירים את השבב ממקום אחד למקום אחר, ובבני אדם אנחנו מתחילים לראות שאפשר לחבר את המוח למערכות חיצוניות, באנשים שהם נפגעו במהלך חייהם ולא יכולים לחבר את המוח לגוף בצורה ישירה, כך שהם שולטים בעולם דרך המוח. במובן הפשוט, אדם שחזר מהצבא ונפגע בגפיים העליונות ולא יכול לזה את הידיים, יכול עדיין לחשוב שהוא רוצה לזה את הידיים ולהפעיל רובוט שיזוז בשבילו.
זה גם אולי תהיה אפשרות לטפל בפוסט טראומה, למשל בן אדם שחוזר מקרב או משהו כזה, אבל רק בעניין הזה, כמו בעוד דברים, אם זה יגיע לידיים הלא נכונות, זה יכול להיות... מאוד מסוכן. דרך אגב, לי עברה המחשבה בראש שבעצם אנחנו נוכל להעביר חלקים מהמוח שלנו כמו שמעבירים סים בטלפון. פשוט ילך איתנו.
נכון. זה יגיע לאדם הנכונות בטוח, רק שנהיה ברורים, זה יגיע לאדם הנכונות. כי מי שעושה את המחקר הזה, זה האנשים הלא נכונים. אז זה יגיע לאדם הנכונות. הפודקאסט שלכם, מה שהוא יעשה, אני מקווה, זה יכין את האנשים לאיך הם רוצים שזה ינוהל, ואם הכל יתנהל נכון, אז כשיגיע לאדם הנכונות, לאנשים יהיה מספיק זמן כדי להגיד איך הם רוצים לנהל את זה. אבל אני חושב שזה באמת שני צדדים של אותו מטבע, שאנחנו רואים את ההכנה אליו בעולם פייסבוק וטוויטר, איך נראה העולם כשיש לך יותר מדי מידע, אבל התחנה האחרונה זה המוח שלנו, כי בסוף משפטים כמו הלקוח תמיד צודק, או הבוחר יודע מה נכון לו, או שמשפט באנגלית, beauty is in the eye of the beholder, כולם מניחים שבסוף כשמנקים את כל הרעש, אתה בפנים יודע מה טוב לך ויכול להחליט לבד, ואתה יודע כשאתה מאחורי הפרגוד, מי אתה רוצה לבחור ואתה באמת מבין את עצמך. וכשזה לא נכון, כשפייסבוק מצליחה בתוך הראש, אז באמת נשארה מעט מאוד הגנה.
הבנתי, מורן, אז זה מתחבר לנושא האחרון שאנחנו רוצים לדבר איתך עליו, ומדברים הרבה בישראל עכשיו, גם בארצות הברית, על פאקט צ'קינג, על בדיקת עובדות בהקשר הפוליטי, בהקשר של הנאומים של ראש הממשלה בטלוויזיה. והשאלה שלי אליך היא, האם המוח שלנו בכלל מעוניין בבדיקת עובדות ובנוי לבדיקת עובדות?
יש לי בבית שלט גדול שכתוב בו, Don't believe everything you think. שזה המוטו של המחקר האחרון שלנו, והוא מעלה שאלה קשה, שהיא שאלה אבולוציונית. אנחנו באבולוציה, מימי הסוואנה, בנינו מוח ממש טוב, שהוא עושה נפלא את עבודת הספקנות, של כל המידע שמגיע פנימה. הוא מסתכל על עובדות, והוא מסתכל אם זה מתאים לסיפור שלנו, והוא מייצר נרטיב נפלא של חיינו, כשהוא מכניס מידע. אבל ברגע שמידע נכנס פנימה, המוח מפסיק לעשות לזה בדיקת עובדות. הוא אומר, מה שנמצא אצלי בפנים, זיכרון, הוא אמיתי, אין שאלה. כולנו יודעים שאנחנו דיברנו היום בבודקר, בפודקאסט, ושהוא קרה. אם מישהו יגיד לך מחר, תשמע, מורן, תשמע, גיא, לא דיברת עם מורן אף פעם. אתה אומר, מה שקלת, אני זוכר את זה, זה רע, הייתי שם, זה קרה, אני זוכר את כל המילים שנאמרו, שאומר לך, לא, לא, זה זיכרון מומצא. אתה אומר, אין דבר כזה, זיכרון שיש לי במוח הוא האמת. וכשנכנסים לעולם שבו יש לחברות גישה לתוך המוח שלך, ואתה לא יכול לסמוך על הזיכרון שלך פתאום, גם לתחנה האחרונה, שלא רק שאתה לא יכול לעשות fact-checking לעובדות שמגיעות פנימה, אתה צריך לעשות איזה fact-checking למידע שאתה נמצא אצלך בתוך הראש, ולהחליט אם להאמין לעצמך או לא.
אז השאלה האחרונה שלי, מורן, זה האם אתה תמיד מאמין לזה שאתה חושב שלך יש כובע לבן?
אני חושב שאני עושה עבודה טובה יחסית להזכיר לעצמי שאני גם לובש את הכובע השחור כל הזמן. אני חושב שזה המסר אם אתה רוצה שכולם צריכים לעשות. אנחנו בנויים על זה שנעשה נרטיב שבו אנחנו תמיד הגיבור, הפרוטגוניסט, הצודק, שהסרט תמיד נגמר בזה שאנחנו מנצחים. וזה, אני חושב, חלק מהתעתוע. לא ברור שאתה ואני שמלמדים את מנהל עסקים, לא מגדלים דור של אנשים שאנחנו חושבים שאנחנו מלמדים אותם להיות נפלאים, והם בסוף השתמשו בשיטות שלנו כדי לעשות משהו רע. לא ברור שאילון מאסק, שנעזר המחקר שלנו כל הזמן כדי להציל חיים ולפתור אלצהיימר לטענתו, לא יחליף צד בבת אחת וישנה את דעתו, ולא ברור שמרק זוקרברג, לא, עם כל הטענה שלו שהוא רוצה שהעולם יהיה יותר בטוח, לא יתעורר יום אחד להגיד כזה, אני לא יכול לסמוך על אף אחד אחר, אני צריך לעשות את זה בצד הדרך שלי וישנה את הכל.
איך בכל זאת אנחנו יכולים להגן על הפרטיות שלנו? אם אני כפרט יכולה לעשות משהו, שיעזור לי בעצם להגן על המידע, למשל בטלפון הזה כל העולם שלי נמצא.
אז בגדול יש את התשובה הרגילה שאומרת, תחליפי סיסמה כל כמה זמן, ואל תשתכבו את הסיסמה, ואת התשובות האלה כבר שמענו. אז בואו נגיד שנניח שאמרתי את כל זה, וכולם סימנו וי על הדברים הרגילים. אני אוסיף לך את הדבר הקיצוני בכיוון אחד, הדבר הקיצוני בכיוון אחר. בכיוון האחד, תנתקי מהאינטרנט. זה יפתור את הבעיה. זה פתרון אחד. ההפוך של זה, זה הפתרון שאני קורא לו 1 באפריל. ב-1 באפריל, כמו שהרבה מאזינים יודעים, יש את הרגע הזה שבו מישהו מספר לך סיפור, אתה אומר, רגע, אני אומר 1 באפריל, אני לא יודע מה אני סומך עליו, כי אולי הוא ממציא את זה. נכון? גיא אומר לי שהוא ביקר בזה בסעדה מאוד מאוד טעימה, ואוכלים שם נחשים, ב-1 באפריל אני אומר, אחד, אני מכיר את גיא, הוא לא מסוג אנשים שאוכל אוכל כזה, כנראה שהוא ממציא סיפור הזה, ואני חשדן לגביו. ב-2 באפריל אני לא כזה חשדן, ב-1 באפריל אני כן חשדן. צריך לחיות את החיים, כאילו זה היה מקרה. כלומר, פעם בכמה זמן, לשאול את השאלה, האם האימייל שקיבלתי, סביר להניח שהוא הגיע מגיא, או מענת, או לא? האם יכול להיות ששלח לי את זה הקר מתוך החברה שלי, ואני צריך להרער בזה, ואם כן, מה הייתי עושה? הייתי מחליף סיסמה עכשיו, הייתי שואל אולי, תגיד, אתה יכול לשלח לי עוד פעם את האימייל הזה, כדי להיות שלא נכון? מדי פעם, אני לא אומר כל הזמן, אבל מדי פעם, צריך לשחק את המשחק הזה, שאתה אומר, האם אני מאמין לדברים שממורים להיות עובדות? ולהחליף אותם לרגע, לראות אם זה עובד. ואם אתה מצליח, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, עברת את המבחן הזה. זה הפתרון הקל.
ואני אציע עוד הצעה שקוראים לה שיטת וורן באפט. זה היה עוד לפני עידן הדיגיטל. כל פעם שאתה ניגש לכתוב אימייל, או שטקסט, או משהו בוואטסאפ, תניח שמה שאתה הולך לכתוב יהיה למחרת בעמוד הראשון של העיתון, ועכשיו תחשוב אם אתה רוצה לנסח את זה מחדש.
זה נורא והיום.
תחשוב שאתה שולח, כל מה שאתה שולח, אתה עושה ב-CC, בקופי, סתם את ג'ימייל. זה ההנחה. כל מה שאתה שולח, אתה עושה קופי גם ל-FBI, וגם קופי לג'ימייל, והם גם קוראים את זה, ועכשיו צריך להחליט אם אתה רוצה שהם יקראו את זה או לא.
טוב, אין ספק שזה הפודקאסט מאוד מרגיע. פרופסור אסרף, תודה רבה על שיחה מרתקת.
בכיף.
תודה מורן, להתראות.
ביי ביי.
טוב, אז אמרתי בתחילת הפודקאסט שהפרשה של שירבית הכניסה בי פחד מסוים לפרטיות שלי. קיוויתי שאחרי הפודקאסט אולי אני ארגע מעט, אלא שעכשיו אני הרבה יותר מוטרדת, לא רק מהקלות שבה אפשר לפרוץ למידע הפרטי שלנו ולהפיץ אותו, אלא מהיכולת המסתמנת לפרוץ למוח שלנו, לשלוט ברגשות ובמחשבות שלנו, בלי בכלל שנוכל להתנגד ולהגיב, ולעיתים בלי שנדע אפילו שנעשית עלינו מניפולציה. זה נראה כאילו שאנחנו מככבים בסרט מדע בדיוני מהסוג הרע. יש עוד דבר שמורן אמר בסוף, ככה שבעצם אפשר אולי לנסות לקשור בין הפריצות לבין מה שקורה בביטקוין. גיא, אתה רוצה להסביר את זה?
כן, אנחנו רואים שבזמן האחרון יש גל של פריצות למחשבים בכל העולם, ואנחנו גם רואים עלייה חדה במחיר הביטקוין. והשאלה היא, האם יש קשר, מאחר וביטקוין זה דרך מאוד טובה לקחת כסף בלי להשאיר...
הם דרשו את הכסף בביטקוין.
בוודאי, לקחת כסף בלי להשאיר עקבות. ביטקוין, יש הרבה אנשים שמתלהבים ממנו מהרבה מאוד סיבות, בגלל שהממשלות לא יכולות לשלוט בזה, ובנקים מרכזיים, אבל זה גם מטבע שיכול לשרת קרימינלים בצורה הטובה ביותר, כמו למשל אנשים שסוחטים חברות גדולות. אנחנו מבינים אינטואיטיבית היום יותר ויותר את הנזקים שגורמים הענקים הדיגיטליים לנו כפרטים, מבחינת התמכרות, ניצול החולשות שלנו אחרי שאוספים עלינו מידע רע וכמובן פגיעה בפרטיות. אבל כעיתונאים אנחנו צריכים להתעניין בדרך כלל גם בנזקים לכלל הציבור ממה שקוראים הפרעות שליליות חיצוניות. כלומר, לא רק לנזקים שנגרמים גם לאלה שלא נמצאים בפייסבוק וביוטיוב, או אנשים שפחות מושפעים ממניפולציות ברשת. כלומר, הנזק הציבורי ולא רק הפרטי לכל אחד מאיתנו. וההשפעה שיש לפלטפורמות פייסבוק, יוטיוב, על כל שוק המידע, הרעיונות בכלל ועל הפוליטיקה היא עצומה. היכולת להפיץ שקרים, מניפולציות, פחד, שנאה וחס ברמה הכוללת הציבורית.
טוב, בקיצור, אז יש לנו פה טובים ורעים והרבה מאוד פחד, ולא נוכל לסיים בלי זה שצריך לעשות רגולציה על פייסבוק וטוויטר ואמזון וכל ענקיות הדיגיטל.
כן, אין ספק שצריך לשנות את כללי המשחק, אנחנו מבינים...
איכשהו בסוף אתה תמיד מגיע לזה.
כן, אבל אגב, לגבי טובים ורעים, אני מסכים לחלוטין עם מה שאמר פרופסור סרף, שהטובים הם בעצם גם רעים, והרעים הם גם נכון. טובים, וכמו בכל סיפור טוב, הגיבור לכאורה הוא טוב, אבל יש בו גם רע. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, תירשמו בחנות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. כן, שתי החנויות הראשונות הן דואופול. זה מה יש. תודה לאמיר פקטור, לדן ברומר, תודה לך ענת.
תודה גיא.
ולהתראות כרגיל בשבוע הבא.
להתראות.